הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה קורה?
בסדר, מה קורה?
בסדר. בסדר גמור.
כן?
כן. אסי בוזגלו לקח את...
לקח את רשות הממשלה.
רשות, ממש.
אסי בוזגלו בדרכו לוושינגטון כדי לחתום על הסכם שלום היסטורי. כי העונה הזו של הישרדות היא למעשה החיים, נכון?
כן.
רק שלא.
תשמע. זה איכשהו באמת בתקופה הזו הצליח כל העונה ואיך שזה הגיע אל הגמר בדיוק חצוי, בדיוק אתה יודע ישראל הראשונה וישראל השנייה וכל הסיפורים האלה.
יש שם הראשונה והשנייה.
לא היה שם אשכנזי אחד בגמר, כן? בסדר, אבל חסידי התיאוריה יגידו לך שעידן חבי וירדן ג'רבי הם הישגים מובהקים של ישראל הראשונה. שמתכחשים לזה. ואגב, אני לא מזלזל בתיאוריה הזאת, אני מאוד...
שמה, זה בדיוק מה שבאתי להגיד. זו אגב לא תיאוריה גרועה בעיניי.
היא לא תיאוריה גרועה בכלל. אני חושב שה...
על כך אנחנו מסכימים.
מקיפות שלה אולי...
נכון.
אבל... ואני מאוד רציתי שירדן ג'רבי תזכה. אני מעריץ של ירדן ג'רבי.
בסופו של דבר זה היה בין ישראל אוגלבו לבין אסי בוזגלו. למיטב הבנתי אני לא ראיתי.
אני מתבייש לומר.
לא צפיתי.
לא,
אתה ראית קצת?
אני ראיתי את החצי ופשוט באיזשהו שלב נפלה עליי עייפות כל כך גדולה שפשוט לא יכולתי להחזיק את העיניים.
כי זה ארוך כמו המוות. לא, המוות הוא דווקא, אני מתכוון העולם הבא. זאת אומרת, אם יש כזה אז הוא פוראברי.
כן.
אז מבחינה הזאת זה ארוך כמו המוות כל העונה.
אני ראיתי מהעונה, שוב, אני גם עובד בערוץ שהיא משודרת בו, ואיכשהו אתמול ברגע שהודיעו לי שאין לי תוכנית בלילה, הגוף שלי פשוט שחרר את הכל וקרסתי לתוך הספה, לא יכולתי, גם שהתקשרת אליי אתמול אגב, הייתי בדיוק, נכון לא שלא הבנת מה אני אומר בהתחלה? כי אמרתי לך, אני בדיוק מנמנם על הספה.
אמרת, לא, אם היית אומר מנמנם, לא היינו ממשיכים את השיחה. אמרתי לך, אתה באמצע משהו? אמרת לי, סתם נשכבתי על הספה.
כן, ואז התנתקה השיחה והתקשרתי אליך והמשכנו אותה.
נכון.
בשלב פשוט התמוטטתי זו, אבל לא הצלחתי לראות עד הסוף של הגמר, באמת משיתוק מוחלט. אז אני אפילו לא נעים להגיד, אני לא יודע אפילו איך זה התגלגל.
זה די משונה שזה כאילו אנשים מצפים מטלוויזיה שתהיה... ברור שטלוויזיה צריכה לשמור על איזה שהם סטנדרטים אתיים מוסריים וכן הלאה, זה נכון בכל תוכנית. אבל כאילו השאלות הקשות שעולות מהגמר, או האם צריך להתבייש או לא להתבייש, זה קצת אובר פאטוס, וזה קצת מרגיש לי כאילו זו דרך של אנשים לא להתעסק במציאות, כי המציאות כרגע היא כל כך מחרידה, אז הם מפנים כאילו את הכעס ואת האלבון שלהם ואת המחלוקות והלבטים להישרדות. האם ישראל ראוי, לא ראוי, כן? זה...
כל המילה, כל הטרמינולוגיה ראוי...
תגידו לי, מה אכפת לי בכלל? מה זה? מה זה משנה?
הטרמינולוגיה ראוי בהקשר של זכייה בתוכניות טלוויזיה... היא מגוחכת ויש להיפטר ממנה בכלל, כי מה זה ראוי? אתה ראוי לתפקיד אמיתי
בדיוק,
בחיים האמיתיים.
אתה גם ראוי, מבחינתי אתה ראוי או לא ראוי למשהו שתלוי בי באיזשהו אופן. זאת אומרת, נגיד, לא יודע מה, אסי בוזגלו מאוד אוהבים אותו, ונגיד ישראל אוגלבו, שהוא כאילו היה יותר קונטריברשל, נכון? נגיד היה זוכה במיליון, זה לא מיליון שיוצאים מהכיס שלכם, זאת אומרת, זה לא קשור לראוי או לא ראוי שאנחנו ניתן לו את המיליון. זה סתם דרך שלכם לשאול את עצמכם, האם ראש הממשלה שבו בחרתי הוא ראוי או לא ראוי? האם הממשלה שלי יש חלק בעובדה שהיא יושבת ושישבת, ראויה או לא? אלה השאלות על מה שראוי. כאילו להפוך את זה לשאלות על טלוויזיה, זה משונה.
כי זה לייחס חשיבות גדולה מדי.
מה אכפת לכם?
זה לייחס פשוט חשיבות הרבה יותר מדי גדולה למשהו שהוא המצאה מוחלטת.
מוחלטת.
כמו שבאח הגדול אין אח.
אין אח. יש איש.
יש עורך.
עורך, ויושב העורך, דבר בזה.
ובתוך, כשזה על המסך, הוא קורא לעצמו האח, כי אלה החוקים של אותה תוכנית טלוויזיה.
גם מה הישרדות? מה הם שורדים? שורדים את זה שהם לא אוכלים ועושים סימות. זה לא שישם איזה פומה איומה ונוראה שתכף תטרוף אותם.
יש יתושים.
זה גם לא... יתושים, בסדר. אגב, זה רק בעולמך, יתושים שקולים לפומה.
לא נכון, לא נכון, לא נכון. אתה יודע לך שכל מי שאתה מדבר איתו שהיה בהישרדות, מה שהסיוט הגדול, זה אלפי יתושים. סבב,
אתה יודע מה? אז אני לוקח את דבריי בחזרה. מלבד היתושים שהם שקולים לחיית טרף, מלבד זה, מה אז הם שורדים? זה גם לא שהם כאילו הוגלו לאיזה אי, ועכשיו לך תדע איך הם יחיו שמתרסק להם המטות. הם באו לזה, הם חוזרים הבית, הם מקבלים כמה מאות אלפי שקלים כל אחד. וואלה, בסבבה שלהם. הם עושים את זה מסיבות אנוכיות לגמרי, ומתוך בחירה מודעת.
והחוויה אינטנסיבית ככל שהייתה, וכנראה הייתה אינטנסיבית, היא חוויה שלהם.
גם חוויית הצופה, אגב, הייתה אינטנסיבית להפליא. וגם זה, לא נורא.
ועוד משהו קטן בדיוק בהקשר הזה, מי שזוכה בנינג'ה ישראל...
סליחה.
מי שזוכה בנינג'ה ישראל...
כן.
הוא לא נינג'ה.
נכון.
הוא אדם מאוד בכושר וחזק. מאוד, ובאמת יש להעריך אותו על מעלותיו הפיזיות.
הוא לא נינג'ה.
אבל הוא לא הולך לדוג'ו בקיוטו, ונושא תפילה אל השוגון.
נכון.
אוקיי?
גם מי שזוכה במאסטר שף הוא לא מאסטר שף, כי זה אין דבר כזה.
בדיוק. לפחות נינג'ה יש.
כי זה לא...
איפשהו בהיסטוריה.
נינג'ות היו. מאסטר שף, not a thing. בסדר. כן, מהבחינה הזאת שהמרוץ למיליון... זה הדבר היחיד שהוא יחסית מדויק, כי באמת אנשים עושים, זאת אומרת, רצים איזה משהו שאפשר למדוד את זה בקילומטרים, ובסוף מחכים מיליון.
או ביעדים, או בתחנות, כן.
כן, אבל כל הדברים האלה שמעניקים איזשהו תארים, השורד האחרון, הוא לא השורד האחרון. מה זה השורד האחרון? שורד של מה? מה הוא יאנוש קורצ'אק? מה הוא שרד? זה פשוט לא נכון. זה סתם דבר שהוא דבר. די, נגמר הדבר.
כן. היה כיף, מה אני אגיד לך? נהניתי.
כיף גדול.
העונה הזאת היא הייתה באמת אינטנסיבית, כי שוב, היא הציגה אנשים בצורה הגרועה ביותר שלהם.
שזה תמיד מקסים.
זה תמיד מקסים, וכיף לראות, ולהרגיש טוב עם עצמך, ולתפוס תחת על אחרים.
נכון.
זה, זאת המהות.
נכון, ולשבת זה להגיד, זה כל כך מכוער, משהו עושה.
איך, היה בסרט.
אני לא מאמין שהילד שלי צריך לראות דברים כאלה, נכון? זה תמיד...
בטח.
כי ואז זה כבר לא עוסק בעובדה שאתה מאפשר לילד שלך לראות דברים כאלה, אלא שהדברים משודרים. זאת אומרת, כאילו זה, 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 זה אשמת המסר ולא העובדה שאתה פשוט, כאילו, מאפשר לילד שלך את הערוץ הזה לקבלת המסר.
היה איזשהו קטע בתחילת הגמר שאלתה אלה אילון, כל אחד מהם שאל את השאלה, אוקיי?
אני אוהב גם.
שאלות נוקבות כאלה. שאתה, חצי מהזמן אתה אומר, רגע, מה בכלל ההיגיון התחבירי של המשפט הזה? ומה אתה רוצה להוציא ממנו? אבל שאלה אלה אילון שאיזו שאלה.
כי זה אחת שאלות שחוזרות כאילו שנה וחצי אחורה, נכון?
שוב, זה שלושה שבועות הם היו שם, סך הכל נראה לי, שלושה וחצי שבועות.
כן, לא, אבל מזמן. נו.
שאלה אלה אילון משהו וזה, ואז ענה לה אסי, אני לא יכול לתת לך מה שאחרים נתנו לך. היא אמרה לו, מה הכוונה? אז הוא אומר לה, אני אדם נשוי. עכשיו...
לא הבנתי, מה, היא ביקשה ממנו משהו?
היא אמרת לו, מה? הוא אומר, כן, כל הזמן אמר שאת צריכה חיבוקים, נשיקות, כפיות, לישון כפיות.
היה שם איזה סיפור עם כפיות.
עכשיו...
אני לא זוכר איפה קראתי את זה.
ואז הסתבר, תוך כדי הדיאלוג הזה בין אסי ואלה, ש... הוא אומר לה, כן, את ישנת כפיות עם רגב, עם קושג'יקרו, נדמה לי, עם זה, וכאילו מנע את האנשים שאלה, אני לא יודע, שנה את הכפיות. זה היה רגע קרינג'י להפליא, כי אני לא חושב שמי מבנות הזוג של רגב, קושג'יקרו,
לא, או זה... לא, אבל דווקא אני מסכים להאמין... שזה יותר קשור בקור מאשר בסקס. קודם כל, אפרופו יתושים, זה נראית לי סיטואציה לא מחרמנת. זה קשה לתפוס את זה מבחוץ.
אני לא חושב שזה קשור בסקס. לא שהיא צריכה סקס, שהיא ביקשה מרגע וכולם, מי שרוצה רק שישן בכפיות.
גבר סטרייג' מחבק באישה יפה כמו אלה אלון, ודאי כאילו זה מעורר בו משהו.
כן, אתה לא חושב על יתושים, בוא נגיד ככה. אבל...
אני חושב שזה קר וזה יתושים ופחד, אתה מבין? ואומרת, כן, אני זקוקה לזה. אני לא חושב שגם לה יש איזושהי שאיפה בהכרח שכל אחד מהבחורים האלה שמנית זה יחבק אותה בעולם האמיתי. זה לא נראה לי שהם לטעמה בהכרח.
תראה, מה שהיה אז שברגע כאילו חתכו, אתה יודע, מצלמה חתכה אל רגב, ברגע שאסי כאילו סיפר שישנה איתו כפיות, וזה מישהו זרק איזו בדיחה על אשתו של הלן, ואז כאילו...
של רגב.
של רגב. אני חושב ש... ידו של קושג'יקרו תפסה את רגב כאילו בקטע של חיבוק צחוקים, אבל כאילו אומרת שתוק כזה.
אוקיי.
ואז העליתי את השאלה בסלון, כי בדיוק צפיתי עם ילדיי, אם זה היה נראה להם הגיוני, נגיד אם הייתי הולך להישרדות, אם הייתי ישן כפיות עם אלה איילון.
כן.
אוקיי.
ומה הייתה החלטה בבית?
שלא.
שלא. לפחות היה הליך דמוקרטי. כל אחד דיבר בתורו, כמו מועצת שבט. כל אחד דיבר בתורו, והצבעתם, החלטתם לא.
כן, כן. אגב, היא גם דיברה על זה אלה אילון בצורה מאוד ברורה. היא עשתה כאילו מניפולציות סקסיות לכיוונם. זאת אומרת, היא אמרה, מה אתם חושבים שאני... יכול שאני טועה במילים בדיוק, אבל סתם נהנית... לשלוט צדפות בים חצי מהזמן, וכאילו הדגימה איך היא התכופפה תוך כדי שהיא עשתה אותם.
זה היה יכול להיות שיח מאוד פוסט-פמיניסטי, מלמלא בסופו של דבר הייתה מופיעה על פוסטרים של גוף שידור מסחרי בביקיני, רק בגלל כל המניפולציות שהיא עשתה כדי לשלוט. אני חושב שניתן לסכם שבחורות בביקיני והישרדו אותן יותר מתומרנות ממתמרנות, אבל בסדר, אני שמח בשבילה שבתוך הקונטקסט הזה השתמשה במה שרצתה כדי להשיג את מה שרצתה.
I love me. פופרים אצלי הם כבר מזמן הפכו להיות מצרך נדיר. עם החומות כלום לא נכנס אליי, בניתי לי מבצר אדיר. בלילות לבד מצד לצד פיזרתי את השדים בעיר. היית משתקע אם היית פה עכשיו לראות אותי. הכל מתחבר לי ומתנתק, אולי אם רק בזמן אחר תראה אותי ככה קצת באמת.
הפכו להיות מצרף נדיר. עם החומות כלום לא נכנס אליי, בניתי לי מבצוע אדיר.
תכף אנחנו עם חטיפי הדגנים של גרבר, במרקם מתמוסס בפה בקלות, מותאמים לחף היד הקטנה של התינוק ומעודדים אכילה עצמאית מהנה. גרבר, הכל בשביל התינוק. והבוקר אנחנו מבקשים שתספרו לנו מה הדבר הכי גדול, מוגזם, מטורף שההורים שלכם עשו בשבילכם. דברים באמת קיצוניים, על מה הם ויתרו, כמה רחוק הם הלכו, מה הם שינו. הדברים הכי גדולים,
כמובן אם הייתם ילדי פלא והם נסו עד לאלוהים יודע איפה, בשביל שתוכלו להגשים את היכולות שלכם, או כמבוגרים דווקא, גם כילדים גם כמבוגרים.
1-900-7299-99, דברים באמת גדולים משמעותיים שההורים שלכם עשו בשבילכם. אולי לא ידעתם להעריך את זה בתור ילדים, אבל בהסתכלות אחורה אתם מבינים מה היה שם באמת. 1-900-7299-99.
הכל בשבילם, בחסות גרבר, שבדיוק כמוכם ההורים עושים הכל בשביל התינוק, עם תהליכי איכות ובקרה קפדניים מהזריעה ועד לכפית. גרבר, הכל בשביל התינוק.
סיוון, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה העניינים?
בסדר.
סיוון, קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות ומארז גרבר, מחיות וחטיפי דגנים. ספרי לנו הבוקר, אנחנו מבקשים שתספרו לנו הבוקר, מה הדבר הכי גדול ומדהים ואולי מוגזם אפילו שההורים שלכם עשו עבורכם. כן, סיוון.
טוב, אז אני רוצה לפרגן לאימא שלי. אני היום בת 38, אוי ואבוי לי. הייתי בת 10, היה, אני לא רוצה לנקוב בשמות, אבל היה את המניאק של הכיתה. היה מחליט, כל שבוע עושים חרם על ילד אחר. ובוא נראה, לפני כמעט 20 שנה לא היה פייסבוק, לא היה רשתות חברתיות. ויום אחד הגיע גם תורי. אבל אני הייתי גם בחבורת המקובלים, זה לא ש... אבל הוא אומר את השם שלי, ויאללה, עושים עלי חרם.
אה, ממש כאילו זה היה הרגל שלו? היה אומר, השבוע עושים חרם על?
כן, כיתה ד', היום עושים חרם על, וזה היה נורא, ועכשיו, או שאתה היית איתו נגדו אדם, כן. והגיע תורי, ואחי גם היה בכיתה א', בבית ספר, וזה היה חרם אחד הקשים, אני לא אשכח, הוא היה ילד בכיתה א', שמו לו פח על הראש בהפסקה, כתבו עליי שירים, אני ממש זוכרת כאבי לב באמת אמיתיים שאתה לא רוצה ללכת לבית הספר ותחושה נוראית.
רגע, מדברת על עצמי, למי שמו פח על הראש?
עליה, עליה.
לאחי, במסגרת החרם עליי, אז גם התעללו באחי.
וואו, זה החלק שהחמצתי, אוי ואבוי.
זה היה נורא, אני ממש זוכרת שכתבו עליי שירים ואף אחד לא רוצה לשחק איתך בהפסקה, ממש קשה כאילו. וזה לא דרך הפייסבוק.
וסתם בהחלטה שרירותית של אותו ילד מקובל שתורך הגיע.
שבוע אני, שבוע מישהו אחר, כן.
איזה נתפס.
נורא, נורא.
כן.
ואיכשהו זה עבר, אבל כשהגיע החרם שלי, אמא שלי ידע מזה, כמה שניסיתי לא לספר, והיא עשתה מעשה שאף הורה לא עשה. אני חושב שיש הורים שלא ידעו עד היום שהילד שלהם עבר חרם, זה היה מתחת לרדאר.
מה היא עשה?
ואמא שלי... פשוט לקחה את אחי אחר הצהריים שנודע לה דעזעה ורתחה ופשוט הלכה לבית של ההורים שלו ופשוט הלכה עם אחי בית בית אצל, לכל הילדים שהשתתפו באופן פעיל ככה בחרם ובאה עם אחי, תשבה להם בסלון פשוט אמרה להורים שלהם מה הוא עושה והילד שחסם פח על הראש שלי האם זה נכון או לא נכון והביכה אותם ואחרי זה היא באה לבית הספר ועמדה מול כל הכיתה ופשוט עשתה שיימינג לכל הילדים. הם כתבו עליי שיר שיש לי רגליים עקומות, אין לי רגליים עקומות ולא כלום, אז היא אמרה לי, סיוון תעמדי, מישהו פה רואה שהרגליים שלה עקומות.
אה, את היית נוכחת בספר?
כן.
ואחי היה נוכח בספר ניצחון של אימו.
כן, היא עשתה להם שיימינג, ואני רציתי למות מבושה. אימא שלי הגיעה לבית הספר, ו...
כן, אני לא חושב שצריך להתייחס עניינית לטיעון של לפיו רגלייך עקומות, זאת אומרת, ואם היו עקומות, אז את רואה לכתיבת השיר? לא.
ברור, אבל היא רצתה לאמת אותם עם זה שזה הכל שטויות, וזהו, ולא היה יותר אף חרם. אני חושב שהיום אני כאימא מעריכה את זה ומבינה שזה דבר מאוד גדול מה שהיא עשתה. ממש גדול,
כי מן הסתם עשה את זה בשיתוף עם הבית ספר, כן, קיבלה אישור. אף אחד לא יכול להיכנס לכיתה, אף אחד לא יכול להיכנס לכיתה ולדבר.
לא, מקומית היא קיבלה אישור, אבל כל מה שהיה עם האח שהיא הלכה בית בית, זה לא היה.
היא הלכה בית בית, לא היה
טלפונים,
היא לא תיאמה את זה, היא פשוט דפקה על דלת.
פשוט הופיעה אצל הילדים שהתעללו באח שלך?
פשוט הופיעה והביאה את אחי. ופשוט ביקשה מהם להגיד...
שמי, אני לא יודע אם הייתה צריכה ככה תכיח וזה, אבל זה מסוג הדברים שלפעמים במקרים אחרים יכולים לנו להחמיר דווקא את הבעיה החברתית, נכון? אבל מצד שני, אנחנו שומעים כל מיני סיפורים כאלה, ואנחנו רואים למה ההורים לא ידעו, מה ההורים עשו, איפה היה אבא, איפה הייתה אמא. והיא מאוד הייתה אקטיבית בסיפור.
מה ששואל את עצמך, האם באמת האקטיביות הזאת היא יותר נכונה מאשר ההיעלמות?
נכון, נכון.
אני יכולה להגיד שלא היה יותר חרם על אף אחד.
מקרי. ולא היה יותר חרם על אף אחד.
היה חרם עליו, של כולם, הוציאו את כל הכיתור, שכולם התאגדו, עשו עליו חרם מאוד קשה, אבל כולם, בואו, אני מדברת עליהם, ילדים בני...
בני עשר, כן.
אבל כנראה היה צורך אז לפרוק את כל ה... וזהו, ולא היה יותר. זה לא היה, וזה הפסיק את השפה הנוראית הזאת.
יפה מאוד, באמת יפה.
אז אמא, כל הכבוד לך.
סיוון, תודה רבה.
תודה.
תודה, ביי ביי.
ביי.
מאיר, בוקר טוב.
בוקר אור.
מה העניינים?
טוב, מה נשמע?
בסדר.
מאיר, גם אתה מקבל 300 שקלים לקניות, מחיות, גרבר מפירות וירקות שגודלו בסטנדרטים הקפדניים ביותר. משלב הזריעה ועד הכפית, ללא חומרים משמרים, ללא חומרי טעם וריח. גרבר, הכל בשביל התינוק. אז אתה מקבל 300 שקלים ומארז של מחיות וחטיפי דגנים של גרבר. וספר לנו, מאיר.
קודם כל, תודה רבה.
בבקשה.
אז ככה, אני היום בן 36, מהלך שירותי הצבאי לקראת סופו, היה לי ככה קצת לא טוב בצבא, גרם לי קצת למחלה, והיה לי איזה מחלת כליות כזה, שרוב הסיכויים שלו יהיה איתה יותר מדי. זה לא איזה סיפור קשה יותר מדי, אתם תראו.
אוקיי.
בקיצור, השתחררתי מהצבא, הייתי אמור להיות בזה הליך רפואי כזה במעקב. שנתיים ראשונות ככה אתמול איזה, כמו איזה, אחד שמשתחרר מהצבא, לקחתי איזה ברצינות שנתיים שלוש, ואחרי זה קצת הפסקתי. לקראת גיל 32, משהו כזה, הלכתי לאיזה בדיקה שגרתית רפואית, מפה התברר שהכליות שלי לא במצב טוב. ותוך איזה חצי שנה ככה המצב שלי לא כל כך היה טוב מבחינה כלייתית, והייתי צריך תרומת כליה. ואבא שלי, כן, ואבא שלי תרם לי כליה.
וואו.
כן, היה משהו מאוד מאוד כזה כבד במשפחה ומאוד אצילי. וזה
מעבר לאצילות, זה ממש, הוא פשוט תרם איבר מתוך הגוף שלו. זה אגב גם לא במסגרת משפחתית, כשאנשים עושים את האקט הזה זה נראה לי מאוד 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 גבוה. זה נראה לי אחד הדברים הכי משוגעים שאתה יכול לעשות בשביל אדם.
אבל נראה לי ש... שוב, זה מאוד יפה בלי לזלזל ולהפחיד בזה חלילה.
מה, שהילד שלך זקוק?
ברור, זה בכלל לא שאלה. אם אתה, אם האבא הוא מתאים... כן,
זה דבר... דרך אגב הם רבו, אבא ואמא רבו כזה, מי יתרום את הכליה, בסופו של דבר...
אני מבין את זה, אבל עדיין זה דבר מאוד מאוד קיצוני לעשות בעבור אדם אחר.
נכון, אבל שוב, זה כאילו באמת... אתה יודע, יש תרומות אלטרואיסטיות... בסדר, זה באמת דבר כאילו מטורף ומדהים שאנשים עושים, אבל ברגיש שהילד שלך יש לו מחלה של כליות ולך אתה מתאים ואתה יכול לתת את הדבר והם נבדקו והם טובות, באמת זה לא דבר קיצוני ככל שיהיה וקשה ככל שיהיה, זה לא דבר שאתה מערער בו.
אני חושב שיש הרבה מאוד אנשים שכן מערערים בו, ואני חושב שיש הרבה מאוד אנשים שלא נותנים לילדים שלהם דברים הרבה יותר פשוטים מכליה.
אבל דווקא זה, כי פה זה חיים ומוות, אתה לא...
אני לא חושב שאפשר להתייחס את הדבר מובן מאליו, למרות שאתה, מה שאתה אומר שזה כביכול אוטומטי, הילד שלך זקוק, אז אתה נותן. ילדים, אתה יודע, יש אנשים, גם אנשים אנוכיים עושים ילדים, וגם אנשים לא אנוכיים עושים ילדים, וכולם עושים ילדים.
נראה לי דווקא בגלל שזה קיצוני, גם אנשים אנוכיים מאוד היו עושים את זה. אתה מדמיין?
אני בטוח שלא. אני בטוח שלא כל אחד היה עושה.
אני שמעתי לא מאוד מקרים גם כשהייתי בתהליך, וגם זה שאנשים פשוט המשפחה שלהם לא הייתה מוכנה לתרום להם. זה באמת
זה משהו כך בסיסי, הישרדותי בדבר הזה, שאתה אתה, אתה באמת, זאת אומרת, אתה באמת חייב להרגיש את הילד כחשוב ממך, כמשהו שאתה מוכן להקריב הכל בשבילו.
והנה באמת מאיר אומר שהוא שמע על מקרים שלא תרמו משפחות.
שלא תרמו, כן, אני אומר, בגלל שלא כל האנשים, אתה יודע, מצויים בתחושה הזו כלפי הילדים שלהם. ואני חושב שזה דבר מדהים.
זה באמת, אני אומר, זה דבר מדהים לגמרי. מדהים, מדהים.
בהחלט מלך,
יפה, והוא בסדר עכשיו?
בסדר. כן, 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 הוא לגמרי רגיל.
מתאושש וזה?
הכל מתפקד, כן. הכל מתפקד רגיל. שנינו, דרך אגב, הכל בסדר.
יפה.
האם רגיל?
כן, האמת שהיינו צריכים לשאול אותך גם איך אתה.
הכל בסדר.
מאיר, תודה רבה.
ביי, מאיר.
תודה לכם. ביי, יום טוב.
למי ניתן 600 שקלים נוספים? האם למאיר שאבא שלו תרם כליה עבורו, תרם כלייתו עבור מאיר, או סיוון שאמא שלה עשתה, נלחמה בחרם השכבתי, והפסיקה אותו. זה שורה של צעדים קיצוניים, חברתית.
אז עכשיו אתה שם כליה מול זה, נו.
נחלק. שניהם חשובים.
בסדר.
אז 300 שקלים נוספים לכל אחד מכם. חדש בישראל, חטיפי הדגנים של גרבר במרקם מתמוסס בפה בקלות, מותאמים לכף היד הקטנה של התינוק ומעודדים אכילה עצמאית מהנה. גרבר, הכל בשביל התינוק.
באימא שלך. בחסות לייף בייביז, בעלתה וחוט מוצרי התינוקות בייבי סייף. לייף בייביז, מגוון מוצרים איכותיים שהבייבי שלכם צריך.
עינת נתן, מדריכת הורים, בוקר טוב.
מה העניינים?
לכבוד הסגר המתקרב,
כן,
והשגרה שמתרחקת מאיתנו, אני רוצה להקדיש פינה לאיזשהו חוקר שהוא כימאי והוא סופר, הוא מדבר כל הקריירה שלו על הגוף שלנו בהקשר חשוב לא פחות מהרפואי, אוקיי? כאילו הוא התחיל לדרכו באמת בחברות תרופות גדולות ככימאי, כשמה שעניין אותו לאורך כל השנים הראשונות דווקא היה הפלסיבו. למי שלא יודע מה זה פלסיבו, בוא נגיד בקצרה, במחקרים רפואיים לוקחים נגיד שתי קבוצות חולים, 100 מקבלים את התרופה החדשה ללחץ דם, ועוד 100 מקבלים איזושהי תרכובת של סוכרים, שזה כלום בעצם.
כן.
וההסבר הפשטני המדעי, שאם התרופה והפלסיבו מניבים את אותם תוצאות, אז התרופה לא עובדת. ואז הדוד הזה יושב בתוך החברה התרופות, ובזמן שכולם שמחים על שיפור של תרופה, הוא מסתכל על הנתונים של הפלסיבו וזה מתחיל לרתק אותו. זאת אומרת, הוא מנסה לקחת את הסקרנות שלו באמת למקום מדעי של להבין את הסיפור הזה של האמונה שזו תרופה גורמת לגוף לעשות משהו שאשכרה מוריד כאב או משנה כישורים כימיים במוח. אוקיי? והוא לוקח בספרים שלו המון המון מחקרים, אני אגיד לכם רק כמה, לדוגמה, מעל 700 מחקרים, מחקרים גדולים אגב, ראויים. שכולם היו צריכים לדרג את רמת האמפתיה של הרופא שטיפל בהם מאחד עד עשר, אוקיי? אלה שדרגו עשר, התגובה של הגוף שלהם לטיפול הרפואי הייתה ב-50% יותר גבוהה מכל השאר. אז אנחנו מדברים בעצם על, 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 על הקלישאה הזאת של הכל בראש שלנו,
עוד פעם, אלה שחשבו שהטיפול של הרופא,
אלה שחשבו שהרופא היה אמפתי כלפיהם, בעצם ההשפעה של הפלסיבו הייתה גבוהה יותר.
לא, התרופה עזרה להם ב-50% יותר.
גם אם היא הייתה אמיתית עזרה להם ב-50%?
גם אם היא הייתה אמיתית.
גם אם היא הייתה אמיתית וגם אם היא הייתה פלסיבו.
50% יותר, עוד פעם, באופן יחסי לפלסיבו, באופן יחסי לאמיתי.
אני שנייה מנסה להבין, האם את כאילו אומרת שהאמפתיה של הרופא היא הפלסיבו?
האמפתיה של הרופא מצטרפת כעוד בן דוד של הפלסיבו הזה, הקשר הזה.
זאת אומרת, לאופן שבו גם אם אין השפעה תרופתית, כימית...
ניתן לכם עוד דוגמה, עוד דוגמה, שזה גם חיקוי של הפלסיבו הזה. אפקט אמא תרזה, זה מחקר ידוע, מעל 100 אנשים צופים בווידאו של אמא תרזה ברחובות קלקוטה, מפגינה חמלה להומלסים, אמפתיה. בסוף הווידאו נבדקת הפרשה של כל מיני סוגים של הורמונים, ויש הורמון מסוים, קוראים לו SIGA, לא חשוב, זה הורמון שמופש ומגן על המערכת החיסונית שלנו, מופש בכלל במעי, לא חשוב מה. שעתיים אחר כך יש הפרשה מאוד גדולה של ההורמון הזה, רק מלצפות במישהו מפגין חמלה ואמפתיה. אז אנחנו מדברים על הורמונים כמו אוקסיטוצין, ואנחנו מדברים על נוירולוגיה, אנחנו מכירים את זה, כשאנחנו רואים סרט או סדרה או וידאו מעוררי השראה, על התחושה הטובה הזאת, הרבה רופאים היום מדברים על החוליה החלשה או החסרה בבריאות הציבור, אוקיי? החיבור עם הרופא, האנושיות, האמפתיה, אנחנו יודעים היום שמשפרת ב-50% את סיכויי הריפוי. זה מטורף, אוקיי? אנחנו יודעים את זה אגב גם מילדים. מחיבוק שמעביר כאב, ממגע, ילדים שמלצים חיות מחמד, מכירים את זה? מרגישים יותר טוב. אגב, עוד מחקר נורא מעניין, הסיכוי להתקף לב שני, בתקופה של 12 חודשים למטופלים שיש להם כלב, ב-400% פחות. עכשיו אני שואלת אתכם שנייה שאלה. מה ההפך מסטרס? מלחץ. אנחנו בתקופה הזאת.
רווחה.
אנחנו מדברים מדעית.
זאת רווחה נפשית, כאילו, רגיעה.
נכון, נכון, זאת הנטייה. אז אני אגיד לכם מה ההפך. קיינדנס. אין לזה מילה מספיק טובה בעברית, וזה החיבור, זה הנדיבות, זה החום, זה האמפתיה, זה החום הרגשי, זה החיוך. אנחנו יודעים היום שזה הנוגדן, תשים סטרס וקיינדנס באותה צלחת פטריק, הוא משמיד את הסטרס. לעומת אגרסיביות או עוינות, אגב, שעובדים הפוך, לחץ דם גבוה, יצירות של כלי דם, סיכויים להתקף לב, תחלואה, כאילו, אתם קולטים מה אנחנו, על מה אנחנו מדברים? את זה לא יגידו לנו בחדשות, אגב. אז...
ובהקשר של הסגר שהתחלת לומר, זאת אומרת, התחלת...
כן, בהקשר של כל השיט הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, טובעים בו עכשיו, שאנחנו משכילים לדבר רק על נתוני תחלואה חיצוניים, ואנחנו לא מצליחים לגמרי להבין או להפנים, גם אם אנחנו מבינים מה השליטה שלנו, או מה אנחנו יכולים לעשות בתוך הסגר במרכאות הקטן הזה שהוטל עלינו, שאף אחד לא יכול לעשות לא בשבילנו, ואגב גם אף אחד לא יכול לשים אותו בסגר. הגוף שלנו הוא תשרד הדו-כיוונית. אנחנו לא צריכים לזכור לנו לחייך כשמישהו מחמם לנו.
אז את אומרת, נניח בהקשרים משפחתיים, אם יש איזה, אם יש מזהים סטרס היום ונורא, אצל אחד מבני המשפחה, ברגע שאתה מגיב אליו בצורה נדיבה, בהכרה וכן הלאה, אז יש בזה כדי להפחית מהסטרס.
עד כדי ריפוי הסטרס.
עד כדי ריפוי, עד כדי חיזוק המערכת החיסונית.
ובגלל שהסגר היא סיטואציה שעומדת להיות שוב אינטנסיבית ומאוד מאוד... טוב, ענית מבחינת יחסים, גשו אליהם בחמלה, בחיוך, בחיבוק, בהכלה ו...
אני חושב שאת אפרופו מה שסיפרת, גם לגלות קיינדנס האחד כלפי השני, בתור דוגמה, זאת אומרת, יראה הילד את ההורה וחביבים זה לזו ולא מגיבים זה לזו בסטרס.
שלום חמודי.
וגם, אגב, אצל ילדים, שאתה מאפשר להם להיות נדיבים ולעזור וליישם את הדבר הזה, את הרפלקס הזה של האמפתיה, תפסיקו לשרת אותם, תתחילו להפעיל אותם, תתחילו כזה. זה המיינד שלנו, הוא יכתיב את כל הסיפור.
מעניין. עינת, תודה.
תודה.
שמות, סגר נעים.
בסדר, אתה מבין מה יהיה, מה הסגר? באמת, אני שואל, מישהו מבין מה הסגר?
לא, אף אחד לא מבין.
סבבה, אין בית ספר משישי. אוקיי.
איך אתה יכול להבין משהו? זה מיינו שאתם עומדים ליד אדם קרוב, והוא באמת בהתקף, פאניקה איום ונורא, והוא מדבר. אתם בקושי מבינים מה הוא אומר. אז איך תבינו מה הסגר, כשהסגר הוא כולו נקבע, מתוכנן, הוא מדווח ומתווח בפאניקה, בפאניקה, זה זה רמת צריך שלא יכול להבין כאילו מה המילים, שאתה אומר, רגע שנייה, אני לא מבין מה אתה אומר. זה בדיוק אותו דבר. זה סגור, זה פתוח, זה פתוח, זה סגור, ההוא ככה זה, תשבע, נתניהו אתמול אומר, בעצם הצלחנו בטיפול בקורונה, נכון? היה איזה מינאום כזה של הצלחה, שכולך הצלחה, סע לשלום, תביא לנו שלום, תמורת שלום, מדינה שלא ידענו שהיא אוהבת שלנו, סע, בסדר גמור.
מדהים. תראה, שוב אני אגיד, ההישג המדיני בשלום עם הבחרן ואיחוד האמירות, הוא באמת הישג גדול ומשמעותי, וישפיע על כל המזרח התיכון. להתהדר בזה כדי לחסות את הפשלה הקולוסלית והקטסטרופלית של ניהול משבר הקורונה, זה בדיוק, זאת קלאסיקה נתניהו, התארה. זה באמת כאילו ההתנהלות, אתה יודע, יש שאלה שהוא לא נשאל יותר שאלות במסיבת עיתונאים, הוא אמר, אני צריך לטוס לחול, ומחייך כאילו ילד שעכשיו נתנו לו באמת לפתוח את כל מתנות יום ההולדת שלו.
ואתה צודק, זה באמת באמת קלאסיקה נתניהו, זה פשוט מדהים שזה פשוט הדבר שהוא עושה.
כן, הוא יודע לסנבר טוב ולכוון את קרן האור בצורה מושלמת.
זה כמו שאתה יושב בבית קפה ואתה שומע את גרסאות בוסנובה לשירים מה-80s, זה קלאסיקה. אתה יכול לקרוא לזה מוזיקה. אתה אומר, נו די כבר, באמת, זה סתם הדבר שעושים במקרה הזה. זה לא אמיתי, זה לא בעל משמעות, אין בזה את השיר שאתה צריך לשמוע עכשיו, זה כלום. אז הוא בא, והוא עושה את הדבר שאתה מצפה שנתניהו יעשה, אף על עצמו באיזה, מלבד הרגע שבו ליאור קינן, נכון? מלבד הרגע שבו ליאור קינן הפנתה עליו שאלה שהוציאה אותו לחלוטין מדעתו, לא היה שום דבר אותנטי, בכלום ממה שהוא אמר ובכלום מאיך שהוא הופיע.
כן.
רק הרגע הזה שבו ראית שהוא מתערער, זה היה נפלא.
השאלה של ליאור קינן, שאני מאוד מחבב ומעריך, היא הייתה ארוכה.
ארוכה.
ואתה ראית איך הוא מתעצבן תוך כדי, גם מהאורך וגם מהתוכן. ולכן התגובה שלו אליה הייתה, באת עם שאלה מהבית, זו אגב תגובה שהוא לא היה מגיב בחיים לעיתונאי גבר.
נכון מאוד. נכון מאוד.
באת עם השאלה מהבית, כאילו אין לך מוח בעצמך, הכתיבו לך את השאלות ואת רק מקריאה אותן כאן.
כן.
תגובה מזלזלת ומכוערת.
גם לשמוע מבנימין נתניהו משהו על דף מסרים שכביכול הוכתב מראש, אני עוד שנייה מת מהאירוניה.
בזה הוא מבין.
הרי זה איש שהיחידים שמתקבלים למועדון שלו זה אלה שמסכימים להפקיד את המוח בכניסה, לא לחשוב אלא לחזור ולדברר את מה שמשרת האינטרס הישיר שלו.
אבל הוא התעצבן באמת, זה, וראית גם שזה כאילו שמעזים לדבר איתו על הקורונה ועל הניהול הגרוע ועל חוסר הערכות בין הגלים השונים, זה כאילו מקלקל לו את החגיגה. כי אתמול הוא בא לחגוג, וזה כל כך תלוש מהמציאות, זה משהו באמת משוגע.
עכשיו בוא נדבר על שחקני המשנה בדרמה הזאת, שכאילו שניים מהם נמצאים בבידוד, פשוטי גם יולי אדלשטיין וגם רוני גמזו נמצאים בבידוד. יולי אדלשטיין, באמת, עוד אחד שיסביר לי על איך זה תלוי בעם ישראל, וצריך לשמור על הנחיות, צריך לשמור על הנחיות, אשתך תלך ותשמור על ההנחיות, איך יכול להיות שאתה עדיין יושב בכיסא שלך, רק בגלל שכל האלטרנטיבות האחרות מגוחכות עוד יותר. ורוני גמזו הוא גיף של חתול מזיל דמעה, כאילו חבר סיפר לך, וואו, הייתי אמור להיות בשעה 8 בפגישה, שעה 9:15 ואני עדיין תקוע בפקק בדרך, אני לא מאמין שזה קרה לי, אני מפחד שיפטרו אותי. אתה שולח בום גיף של רוני גמזו שהזום נתק אותו וכתוב רק רוני גמזו.
רוני גמזו, שאתה אומר אפילו תמונת פרופיל,
אפילו תמונת
לא התקנת על הזום שזה צריך לכתוב את השם שלך ככה.
אני לא התקנתי על הזום תמונת פרופיל. מה אני צריך את הפרצוף שלי תקוע שם כשאני מתנתק?
אני חושב שזה דבר, מה זאת אומרת?
אני משום את הפרופיל אני איתו,
אבל
גם תמיד הפייסבוק מושך איזה תמונה פרופיל, כאילו הזום מושך מהפייסבוק איזה תמונה פרופיל.
אם אתה עושה לוגין עם הפייסבוק, כן.
ואז אתה בכלל רואים אותך כאילו באיזה מקום לא רלוונטי בשנת 2015.
ואפילו, אתה יודע, אצל רוני גמזו זה באמת התנתק ברגע כל כך, אתה יודע, בצפיית C של מיליוני אנשים. אפילו פריים קבוע הוא לא הצליח להעמיד, הוא החזיק את הטלפון בסלפי.
כן. הוא היה איזה מרפסת או משהו, נכון?
אני לא יודע.
היה שם איזה גם נוף מאחורה.
תניח את הטלפון, שנייה.
דבר מהלפטופ.
זה זז, זה היה טלפון.
כן, אני אומר, אז תדבר מהלפטופ. אם אתה לא יכול להניח את הטלפון, אם אין לך איזה חצובה לטלפון, אתה תדבר מהלפטופ.
שוב, נכון שזה כאילו בשוליים וזה בסדר, אבל
מכיר סלפי.
הכל תחושת חלטורה, וזה פשוט הכל תחושה של חלטורה, והוא רוצה סגר בהם זה, ובכלל, אתה יודע, שוב, כאזרח אני נורא רוצה לקוות כל הזמן שיש איזושהי אמת, שיש איזושהי אמת מקצועית שמבוססת על ידע מקצועי שנגזרות, שיש חשיבה ובעקבות הידע נגזרות מסקנות והחלטות מקצועיות. ברגע שההחלטות המקצועיות האלה, אתה כבר יודע שהן מסחרה ומראש אולי הוטלו בצורה מוקצנת כדי ללכת מהן קצת אחורה בעקבות המסחרה הפוליטית, ברגע שגם זה כבר נהיה בערבוב, אין לך שום אדם לשאת אליו את עיניך. שום אדם.
כי במקום שיש בו כל כך הרבה פחד, כל כך הרבה פאניקה, כל כך הרבה טראומה קולקטיבית עוד מהסגר, אין לך שיבה.
שומרים לך בהתחלה, לימודים יגמרו ברביעי, ואז גלנט אומר, לא, לא יזכור את זה, אבל זה טוב בשישי. זה לא...
אין חשיבה, במידה מסוימת זה היה מרגיע יותר אם מישהו היה בא ואומר, תקשיבו, אנחנו לא יודעים מה לעשות, ניסינו את זה, ניסינו את זה, ניסינו את זה, וואלה, אנחנו מנסים עכשיו עוד, אנחנו יחד איתכם מתפללים שזה יעבוד, בואו נראה ביחד. היה בזה משהו יותר מרגיע, כי איכשהו הנפיחות הזאת, הפער בין האופן שבו הדברים נאמרים לבין זה שכמו שאתה אומר, אתה מסתכל ואתה רואה שאף אחד לא מתעסק באמת, אף אחד לא בכלל עסוק בלשאול האם רגע שנייה אחת אפשר לזקק פה איזושהי אמת מדעית מקומית, אפילו אחת ממש קטנה. הפער הוא עצום, וזה מגלה את מלואה, ואתה מסתכל ואתה אומר, אין חשיבה בכלל. ומהבחינה הזו גם ההישג, אתה יודע, אנחנו חושבים קצת אחרת לגבי זה, אני בדיוק לא חושב שזה משהו מזיק, אני חושב שזה לא אמיתי. אני כן מטיל ספק במידת הדחיפות של זה, אני מטיל הרבה מאוד ספק באופן שבו זה נעשה, בסופו של דבר הוא נוסע עם אשתו ועם שני בניו, לא עם ראש הממשלה החליפי, שר החוץ, שר ביטחון, בסופו של דבר זה about him, מה שהופך את זה למאוד מכוער ולמאוד מאוד מפוקפק. זאת אומרת, שום דבר שיאיר נתניהו הוא אחד הפרצופים שלו הוא לא משהו לג'יט בעיניי. לא יודע, אז כאילו גם ההישג הזה הוא מחורבש ומחופלפ באלף ואחת דרכים. אם היינו יוצאים מהמשבר ואז עומד היה הישג בפני עצמו, אולי ניתן היה להתייחס אליו בפני עצמו, ואולי מגיע להישג הזה שהתייחסו אליו בפני עצמו. אבל עכשיו כמו שאין חשיבה על הקורונה, זה יכול להיות חשיבה על משהו אחר. זה נראה חפלפ עם היאיר נתניהו בפרונט של זה, ויאללה, סוג.
אלה דברים הרי שלא, זה לא מהרגע להרגע. עובדים על דברים כאלה שנים, יחסים שמתחממים, מדינות המפרץ, הם מתחממים שנים. אגב, מה שהתניע את זה דווקא זה היה ממשלת רבין בתקופת הסכמי אוסלו. דווקא
משום כך, איך יכול להיות שלא הובאו הדברים בסדר הנכון?
והדברים האלה, שוב, אני אמרתי לך גם אתמול, הקורונה תלך, היחסים האלה עם מדינות המפרץ יישארו, ויש להם משמעויות אדירות, כלכליות, מדיניות. ברגע שהציר הסוני הוא עובר להיות בצד של ישראל אל מול הציר השיעי, זה דבר באמת עם משמעויות אדירות.
אבל מה המחיר שאתה מקומית משלם על הדברים האלה?
עכשיו מה המחיר שאתה משלם על ההסכם?
אם יש הסכם שאנחנו לא יודעים מה הם נספחה ומה הם הסעיפים הסמויים שלו, זאת אומרת שזה לא באמת הובא לאישור הממשלה, שקשור אך ורק בנתניהו ולא באף אחד משותפותיו הקואליציה יוניות סופר חשובות, ולא רק מהסיבה הפשוטה שהקואליציה הזו היא תוצאה של בחירות דמוקרטיות שנערכו כאן. אז אתה אומר, כן, יהיו לזה משמעויות. אני לא יודע עדיין מה, אני יכול להיות שאתה מסוגל לשאר את זה בצורה יותר מדויקת ממני, אבל המחיר שמשולם כאן בעד ההסכם הזה, אם אכן זה משהו שהתחמם והתחמם במשך שנים, המחיר,
אני לא חושב שיש מחיר.
ההריצה הזו לשם, אני חושב שמקומית יש לזה מחיר.
אני לא חושב שיש מחיר. אני חושב שבמובן הזה זה הסכם טוב, כי הוא נובע כמו כל דבר ביחסים בינלאומיים מאינטרסים שלנו, של האמריקאים ושל מדינות המפרץ האלה שאנחנו חותמים איתם.
אבל יש בהסכם הזה משום פגיעה ברוח הדמוקרטית, משום שההסכם הזה בסופו של דבר קשור בנתניהו, משפחתו וילדיו, ובסופו של דבר יש לו צבע שתלטני, מלוכני, מגלומני. כל הצעדים האלה שנתניהו עושה, בין אם הוא עושה אותם כשיש הסכם חשוב בידיים שלו, או כשאין כלום בידיים שלו מלבד ציור של פצצה, כל פעם שנתניהו עושה את הדברים האלה, הוא מחליש עוד ועוד את הדמוקרטיה. הוא מחליש עוד ועוד את ה... גם אם לא את הבחירה בישראל, את הבחירה החופשית בישראל.
אני לזה לא מסכים. אני, שוב, בהקשר המדיני, וזה לא משנה מאיזה אינטרס זה נעשה, אני משוכנע גם שזה זורז אכן בגלל הבחירות בארצות הברית, והמצב כאן. בסדר, אלה דברים שבסופו של דבר, אתה יודע, בלונגרן הם לא באמת משנים.
בטח שהם משנים.
ונכון שנתניהו מצליח לחער כל דבר גם על ידי זה שהוא הופך את זה ל-about him. עליו, זה ההישג שלו, וזה לא המדינה. כאילו, זה לא בשביל המדינה. זה לגמרי נהיה, אני החלטתי ואני הנחיתי ואני עשיתי ואני 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 ואני. וזה מקומם ומעצבן, ואגב, זה עוד יותר כאילו מעצבן לראות דברים חיוביים שהוא עושה, כי בגלל כאילו התאוב הכללי אליו, של מי שמתאהב אותו. ו... כל זה כל כך מנותק מהעובדה שיש פה כל כך הרבה מקומות שעומדים להיסגר עכשיו, ולא ברור אם בצדק בכלל. זה מה שמטריף לי את השכל פשוט. הרי הסגר הזה גם, שגבולותיו אינם ברורים ואינם ידועים, הולך לפגוע בכל כך הרבה עסקים ואנשים שבקושי הצליחו להתאושש, אם בכלל, מהסיבוב הקודם. אז למה מטילים את זה בצורה כל כך רוחבית? למה, אתה יודע, התוצאה היא כזאת, ולא לטפל נקודתית, בגלל החולשה הפוליטית?
גם בשלב הזה יש, אתה מבין שיש קשר בין הדברים, זאת אומרת, אנשים שרואים אותו לוחץ ידיים, לא יודע, אולי חכך מרפק עם מנהיגים של כל מיני מדינות ערביות עשירות, אנשים שיש להם עסק פרטי במהלך הסגר, הפסידו 50,000 שקל, קיבלו ממדינת ישראל 8,000 שח מזוינים בשלוש פעימות, בסגר הקרוב עומדים להפסיד עוד ולקבל עוד פחות. רואים אותו אתמול עומד ואומר, אני נוסע להביא שלום תמורת שלום, ואז מספר כמה הוא נתן וכמה הוא פיצה וכמה מצבנו הכלכלית. בונה, זה יריקה בפרצוף, ואז עולה על המטוס, שאם לא, כאילו, הביקורת הציבורית המוצדקת, עוד היה עולה על מטוס פרטי, כדי שהמנוילנת לא תידבק בקורונה. בחיית, נו, זה יריקה בפרצוף של האנשים. ועכשיו, הנאום הזה אתמול, שאותו הוא פותח בהסבר על למה הוא אלוהים, הוא דבר נורא נורא מסוכן, כי תנחשו מה, הוא לא אלוהים.
הוא לא אלוהים, והמצב לא פה.
הוא אדם מאוד מאוד חלש, ואגב, השאלה הארוכה כעונה האחרונה של הישרדות של ליאור קיינן אתמול, חשפה לשנייה את עובדת היותו מאוד 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 לא אלוהים, וזה ההישג הגדול של השאלה הזו. כי בסיטואציה הזו, אני חושב שכולנו היינו חייבים לקבל תזכורת לכך שאין המדובר באלוהים.
עכשיו, מסתכלים הצידה, והנה בצרפת כבר יש שוב 10,000 נדבקים ביום, ובספרד 12,000 נדבקים ביום.
כן, לא, זה
ואז
חמוד.
ואז אתה אומר לעצמך...
זה חמוד, איזה מערוף אירופאי.
ואז אתה אומר לעצמך, פאק.
אתה אומר בסדר.
האם בכלל יש מה לעשות? אם בכל מקרה זה חוזר, אז למה צריך את הסגר הזה? למה באמת? אם אין דרך כאילו לרסן ולהשתלט.
קודם כל יש דרך, אני לא חושב שזה...
האם שוב לפגוע... אבל המדינות הירוקות האלה שוב, אתה יודע, זה הכל שאלה של הזמן. האם כשהמדינות הירוקות האלה ייפתחו, הנה ניו זילנד, אתה יודע, שכל כך התהדרה באיתום המוחלט שלהם פני קורונה. חטפה, שוב. יש שם כמה עשרות מקרים טובים.
נדמה לי ששגיאת על אי פתיחת השערים, נו. זאת אומרת, מה זה שגיאה? אני מבין שבהרבה מאוד מובנים זה דבר בלתי נמנע.
בדיוק.
אבל...
השאלה היא מתישהו, אתה יודע, הנה צרפת וספרד כבר חוזרות למספרים משוגעים.
אם מתישהו, התשובה היא כן, מתישהו כן. בוודאי שמתישהו כן, אנחנו מוכרים, אתה יודע...
כל העניין הוא הרי להשהות את הקריסה של המערכות עד שיהיה חיסון, עד שתהיה תרופה מסוג כלשהו.
אתה יודע, למי שאינו מאמין קשה לחיות השנה. אנחנו מוכרחים להאמין שגם תחלוף הקורונה, כמו כל דבר אחר, מתישהו תהיה תרופה, מתישהו יהיה חיסון, מתישהו יהיו בדיקות יותר מדויקות, יותר מהירות. אני חושב שאתה אמרת משהו לפני כמה חודשים, איזה מיניין שוף קורונה כזה, נכון?
כן, שהוא הפתרון.
יש פיתוח שלו, הוא יכול להיות פתרון ממש ממש מצוין, אגב, למשל בכניסה לשדה תעופה.
כן, או למסעדה, או לאולם אירועים, או לכל מקום.
צריך לבדוק מה אחוזי הפולס נגטיב והפולס פוזיטיב שלו. בסדר, בהנחה
שהוא עובד טוב.
בהנחה שהוא עובד באופן מיטבי. זה דבר מצוין, אנחנו מוכרחים להאמין שכן, זה ייגמר מתישהו, אבל כמו שאתה אומר על הסכמי השלום האלה, הקורונה תלך והם יישארו, הקורונה תלך וישארו גם נזקים כלכליים אדירים ועוגמות נפש אדירות. ומה יהיה אז? הסיפור בעיניי הוא פחות זה שנכנסים לסגר, ויותר זה שנכנסים לסגר, וערב הכניסה מהסגר, אין לא תוכנית מסודרת על מה לעשות בזמן הסגר, אין הערכות של, לא יודע מה, משרד הבריאות או צהל, על איך לבדוק, מה לבדוק, האם באמת ניתן לקטוע שרשראות, אין שום סוג של הערכות לאיך נצא מהסגר. נכון. זאת אומרת, אין שום תוכנית פעולה.
ופה אמרת בדיוק...
רוצים סגר, כסו לסגר, אבל בואו.
את המחדל, שאני שוב אחזור על עצמי, שבו לדעתי התעסקו ועדות החקירה ביום שאחרי, איך לא עשו שום דבר בין הגל הראשון לגל השני. ופה הקטסטרופה האמיתית, שלא נערכו לטיפול ברמה כלכלית, ברמה רפואית, בשום דבר לא נעשה בתחקירים, במערכים האפידמיולוגיים, כלום לא נעשה.
נכון.
כלום לא נעשה. ולסגור עכשיו, זה סגירה סתם. למרות שהנחיתי.
חינתי, כשאתה אומר, כאילו, כשאתה מדבר על ועדות החקירה, ועל האופן בו, כאילו, ישלמו האחראים את המחיר על המחדלים האיומים והנוראים שלהם, זה, אתה יוניקורן מבחינתי. זאת אומרת, אני מסתכל עליך, ואתה ממש רוכב מבחינתי על ענן. אני באמת לא רואה את זה קורה. אני חושב שחלק גדול מהדחיפות של הסכם השלום הזה, בלי להתווכח על האיכויות שלו, הן כדי בדיוק למנוע את התפיסה, אתה יודע, האובייקטיבית והרגילה הזו של מי אשם במה. יש לך את ההסכם הזה כדי לעבר אותך, יש לך את התחושה הזו שמפזר נתניהו, כאילו הכל פוליטי, הכל מפוזיציה, אפילו המשטרה ומערכת המשפט, אין לחלוטין עניין של עמדה, אין שום דבר אובייקטיבי בחוק, אין שום בדיקה שהיא אובייקטיבית של משהו, והוא בין השאר לדעתי עושה את הדבר הזה עכשיו, גם משום שהוא חושב על, על השחיתויות המיוחסות לו, וגם משום שהוא לא עומד לשלם שום מחיר על הקורונה.
אני כן חושב שהוא עושה הרבה מאוד דברים עכשיו כי הוא בהיסטריה, אבל ההיסטוריה חזקה מההיסטריה, ובסופו של דבר במבט לאחור, כשזה ייבדק ויחקר, האצבע המאשימה תופנה אל אדם אחד ואדם אחד בלבד, שבמשמרת שלו קרה האסון הכלכלי והחברתי הזה.
אני צועד אל האופק יד, תגיד, תביא את היום הזה ומה שאתה רוצה.
בוא על הכנפיים שלך, בוא על הקרן, אני בכיף.
שום בעיה, תעשה מקום, אני עולה.
שלא לדבר על כל מיני הוראות סלקטיביות קטנות בתוך הסגר הזה, שוב שזה כזה בלבול מטומטם. אז ספורט מותר לעשות, אבל הים אסור ללכת. כל מיני קטנות כאלה שזה באמת עדות מוחלטת לחוסר ההבנה ולטיפשות שכל זה מנוהל.
גם מעצבן אותי שכל הזמן יש איזה מין דיבור כאילו אנחנו כל כך עצובים, חג לא חג, השנה חג לא חג, לא נראה שבת בחג, חג, אל תדאגו על חג, 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 עוד יהיו לנו חג. כן, בסדר, חג זה חג ואוכת חג זה אוכת חג. תפילות בחג למי שמאמין, סבבה, אבל... אבל זה משהו שנוטל את הענייניות מהדברים. נו, אי אפשר כאילו ללטף אנשים עם כל מיני דיבורים על החג ולהפוך את כולנו לאיזה מין קולקטיב כזה של עצב משותף שהשנה ראש השנה לא יהיה ראש השנה. דברו עניינית, תנו לאנשים לארגן את החוויות שלהם בכוחות עצמם. אני לא צריך שיגידו לי השנה יהיה חג עצוב, אני צריך שיגידו לי אם מותר לי לצאת מהבית או אם אסור לי לצאת מהבית. כמה עצוב אני אהיה בחג, וואלה, צמחו עליי להיות עצוב, אני יודע, אחלה, בכוחות עצמי.
הבוקר אתם מספרים לנו מה הדבר הגדול והמוגזם והמשמעותי והענק שההורים שלכם עשו בשבילכם. סיפר לנו מהר בשעה הקודמת איך אבא שלו תרם כליה, כיוון שחלה במחלה, מחלת כליות. סיוון סיפרה איך אמא שלה פטרה את החרם שקיימו עליה בבית הספר. דברים גדולים ומשמעותיים שההורים שלכם עשו עבורכם, אולי אפילו לא ידעתם ורק בדיעבד למדתם עליהם. 1-900-7299-99, אנחנו עם חטיפי הדגנים של גרבר, בברכה מתמוסס בפה בקלות, מותאמים לכף היד הקטנה של התינוק ומעודדים אכילה עצמאית מהנה. גרבר, הכל בשביל התינוק. 1-900-7299-99.
הכל בשבילם, בחסות גרבר, שבדיוק כמוכם ההורים, עושים הכל בשביל התינוק. עם תהליכי איכות ובקרה קפדניים, מהזריעה ועד לכפית. גרבר, הכל בשביל התינוק.
לילך, בוקר טוב.
בוקר אור, היי.
היי לילך, מה קורה?
הכל טוב, מה
איתכם?
ליח, קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות וגם מארז גרבר, מחיות וחטיפי דגנים. במרקם מתמוצץ בפה בקלות, מותאמים לכף היד הקטנה של התינוק ומעודדים אכילה עצמאית מהנה. גרבר, הכל בשביל התינוק. מה ההורים שלך עשו בשבילך? מה הדבר הגדול והמשמעותי?
אז ככה, אז הערבים שלי, שזה כבר סיפור אחר, חיכו, התחתנו וחיכו לילדים במשך 10 שנים.
שמה, שמה, עוד פעם?
אני ואחותי נולדנו 10 שנים אחרי שהם התחתנו.
אוקיי.
ואיפשהו כשאני הייתי כבר בת 2 והיינו 2 בנות, הם הבינו שהם צריכים לעבור דירה, אבל בינתיים הם אמרו שהם יוותרו על החדר שינה שלהם רק כדי שהם יוכלו בינתיים איכשהו שלהעניק לי ולאחותי חדר.
כן.
הם קנו דירה, ועשינו בכסף, ואנחנו גדלנו ב-56 מטר, ולכן אני ואחותי נשארנו בחדר הזה עד גיל 30, פחות או יותר.
רגע, הם קנו דירה?
הם קנו דירה,
כן.
והם הפסידו את הכסף, אז הם לא יכלו לעבור דירה, אנחנו גרנו בשני חדרים.
אוקיי.
והם בצורה זמנית החליטו שהם עוברים לישון בסלון עד שאנחנו נעבור דירה.
זאת אומרת, כל חייכם, ההורים שלכם ישנו בסלון, ואת ואחותך ישנתם בחדר השינה, היחיד שהיה בבית, כי זו דירת 2 חדרים.
נכון. האמת שהם ישנו בחורף בסלון, ובקיץ במרפסת. היו להם את ה... לא יודעת אם אתם זוכרים, היו ספות כאלה, מקצועות כמו... לא כמו פוטון, אבל כאלה שפתחו בקיפול כזה.
כן.
יש עדיין, כן.
אז בחורף הם היו מכניסים את הספות האלה לסלון, כי אלה היו ספות שעמדו במרפסת. ובקיץ הם פשוט היו פותחים אותם במרפסת וישנים שם על שתי ספות מתקפלות.
וואו.
ובבוקר מחזירים את הסלון למצבו הסלוני כדי שישמש חדר לכל המשפחה?
כן. תמונה שחוזרת לי בראש זה שאבא שלי מניף את הספות האלה כדי להחזיר אותם למרפסת. זאת הייתה מרפסת סגורה, אז הוא היה מניף אותם חזרה ומחזיר אותם למרפסת. ובחורף פשוט היו מפנים את הסלון, שמים אותם בין המושבים הרגילים של הסלון ופותחים את הספות. עכשיו לי אגב, בתור ילדה זה היה נראה מאוד מאוד נורמלי, זאת אומרת, לקח לי זמן להבין שלהורים החזירים יש חדר שינה שהם ישנים בו. אבל...
ואת אומרת שגם את ואחותך נשארתם באותו בית קטן עד גיל מבוגר.
נכון, אחותי עברה לגור באיזשהו שלב בחול אחרי הצבא.
כן.
אני עוד נשארתי, הייתי סטודנטי, נשארתי עד גיל 27 בבית.
אתן תאומות, את ואחותך?
לא, 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 אנחנו במרחק של שנה.
שנה, אוקיי, אוקיי.
תאומות.
ועד גיל 30 שהיית בבית, זה היה בעצם בחדר השינה שאמור היה להיות חדר השינה של ההורים.
נכון מאוד.
והם ישנו בסלון?
הם ישנו בסלון. היינו בסלון והיינו באות, נגיד אם הייתי קמה בלילה והייתי באה, נגיד היה לי חלומות רעים בסלון, הייתי ככה רואה כל מיני סדרות שאסור לי לראות למשל כי זה כבר היה פתוח, או שבת בבוקר זה היה נורא כיף כי הספות היו נשארות פתוחות בסלון, אז זה היה בעצם חדר מיטות אחד גדול שהיינו...
אני חושב שמעבר לוויתור וויתור שקשור בכסף, אני חושב שיש פה הישג של ההורים בזה שזה היה נראה רגיל ואת אומרת אפילו כיף.
לנו כילדות, ברור שבאיזשהו שלב זה כבר היה פחות, גם אתה יודע,
כי אתה גדל, אז אתה מבין איך זה קורה בבתים של אחרים, אבל זה שכילד לא חווית את זה כאיזה עוני, אז דבר.
לקח לי זמן להבין שאולי אתה צריך משהו שאני צריכה להסתיר או להתבייש בו, זאת אומרת, בתור ילדה היה לנו את החדר, והורים עשו בסלון, זה כאילו לא היה משהו...
וחברים, חברות, כאילו רגיל, באו?
באו לישון אצלנו.
הבאו לישון אצלכם עוד, וואו.
אפילו פעם אחת, כשהייתי כבר ממש נערה, הייתי בכל מיני שנושאים שמערכים ילדים מחול, נוער מארצות הברית,
והרחתי
איזה מישהי, והראו שלי שנים בסלון, הם היו קצת פלצו שם, הם היו שתיים אגב, אני הייתי והרחתי עוד שתי בנות, וההורים שלי ישנו בסלון.
זאת אומרת, הייתם בחדר, את החותך שתי האורחות האמריקאיות במשך איזושהי תקופה, וההורים ישנים בסלון.
נכון. כשהייתי באוניברסיטה, היה לי חבר שנגיד היה בא ללמוד איתי, ובשבוע הוא אמר לי, תשמעי, זה לא נעים לי, אנחנו פה בחדר, וההורים שלך בסלון, כאילו, זה לא... איכשהו, לא יודעת, כנראה סוג של הדחקה, לא התייחסתי לזה.
פשוט כך גדלת, וזה נראה לך באמת רגיל, ובאמת כל הכבוד להורים. כל הכבוד.
אני אגיד שהיום אני לא מסוגלת לחיות בשום דירה שהיא מתחת ל-80 מטר.
כן.
אני חייתי חלק מהזמן לבד בדירת שלושה חדרים, כי זה משהו ש...
כי את עכשיו צריכה חדרים, חדרים. צריכה לדעת שאם יבוא מישהו, אז שיהיה איפה לשים אותו.
נשים שם כבר משהו, אבל שיהיה עוד חדר בינתיים. זה משהו ש... באיזשהו מקום כן נשפיע עליי, אבל היום כמובן יש להם חדר משלהם. הם כבר ישנים בנפרד, אבל יש להם דירת ארבעה חדרים היום.
בלי קשר.
זה כבר לא קשור, זה מגיע עם הגיל.
טוב.
זה כבר משהו שאנחנו לא...
תודה רבה.
בכיף, בשמחה.
ביי, בוקר טוב.
ביי, אחלה יום.
רעות, בוקר טוב.
בוקר טוב, דל, בוקר טוב, אביעד.
מה קורה, רעות?
הכל מצוין, מה שלומכם?
בסדר. ספרי לנו.
יאללה. אני אספר סיפור שהאמת שקרה לפני המון שנים כשהייתי חיילת בצבא. ככה, ביום בהיר אחד הייתה איזושהי פרשייה בבסיס, ונלקחנו המון המון חיילים וחיילות לחקירות. באו מצח ופשטו על הבסיס. אני נלקחתי מיד לחקירות בבית הירוק, ביפו בזמנו, וככה, ילדה בת 18, לא מבינה מה מומי, מי נגד מי. כל מה שידעתי זה שאני, מותר לי לא לדבר עד שלא יגיע עורך דין מטעמי, את זה זכרתי. וכך היה, ומלבד להגיד להורים שלי שהלכתי, שלקחו אותי לחקירה ואין לי מושג, לא היה לי יותר מה להגיד, כי מיד אתה מפקיד טלפון וכזה, ואתה לא יכול לדבר עם אף אחד. וזהו, ואחרי כמה שעות שאני ככה קפואה והמומה, ובאמת לא פציתי פה, החוקרים ממש נגנבו מזה. פתאום הגיע מישהו לבוש ככה מחויית וזה, אומר לי שלום רעות, אני אומרת לו כן, אומר לי נעים מאוד, אני לא זוכרת אפילו את שמו שיסלח לי. הוא אומר לי, אני עורך דין שלך. אמרתי לו, אוקיי, מה, איך הגעת? הוא אומר לי, אבא שלך התקשר ואני גויסתי ואני פה עכשיו. לימים הוא מאוד מאוד עזר והכל נסגר בשלום, אבל ורק בדיעבד ידעתי שזה זה מישהו שאבא שלי מכיר.
כן.
מהמשפחה.
אבל רגע, כשמצח עצרו אותך לחקירה הזאת.
כן.
באבון מה?
בדיוק,
כאילו,
מה היה? מה היה הסיפור?
הם סיפרו שיש איזושהי פרשייה של דברים שלא עושים בצבא, נקרא לזה.
ואת יודעת, משהו שהיה לך חלק בו?
סמים?
לא היה לי חלק בו, אבל כיוון שזה גם היה פרשייה מאוד מאוד ישנה, זאת אומרת, היא צצה בדיעבד של אחרי איזה מלא חודשים, פתאום אני לא יודעת מאיפה זה צץ. זאת אומרת, זה לא היה משהו שקרה תוך כדי.
כאילו עשו חקירה, ופשוט הגיעו בסוף החקירה, עבר איזה זמן מהדבר עצמו,
שלא
מספרת לנו,
אבל... המון זמן, אבל כן.
עבר חצי שנה, זאת אומרת, אני יכולה להגיד שהפרשה המשיכה תוך כדי השחרור של כולם, כאילו זה היה משהו מאוד מאוד...
אבל בעצם את מספרת שההורים שלך מה, שלחו עורך דין אל מתקן החקירה?
כן, אבא שלי הגיע לאיזה עורך דין שהוא עבד בזמנו בסנגוריה הצבאית, והוא מישהו רחוק מאוד מהמשפחה, כאילו אנשים ש... בן אדם שבכלל היה לנו קשר, טוב? אבל זה הדבר היחיד שכאילו אבא שלי ידע לעשות ברגע כזה.
כן.
וזה היה מאוד מאוד מפתיע. זאת אומרת, הדבר האחרון שציפיתי שהם יעשו זה שהם מיד ישלפו לי איזה
שיעמדו לצידך? על זה את מדברת?
לא, שיעשו פעולה אקטיבית כמו
כי לעצורים האחרים לא הגיע עורך דין?
לא, מונה להם עורך דין צבאי כמו שמגיע לך. כמו שמגיע לך, והייתי בטוחה שגם זה יהיה המקרה שלי. כאילו, ההורים שלי לא אנשים...
אני חושב שגם התחושה בשלב הזה שהבית על זה ודואג לך, ומאוד חשובה.
לא הייתי בטוחה שאם הבית על זה, או שהבית בשוק, ופשוט...
ופשוט אומרת, פתאום הגיע המלאך המושיע הזה, העורך דין, החבר. טוב, ראות, תודה, תודה.
תודה, ראות.
ביי.
בכיף, תודה. ביי, ביי.
נראה לי שהאיש, ההורים שלהם, ישבו בסלון, חיו את חייהם. אז 600 שקלים למאזינה, ברח לשמה, לא כתבתי אותו. לילך, חדש מישראל, חטיפי הדגנים של גרבר, במרקם מתמוסס בפה בקלות, מותאמים לכף היד הקטנה של התינוק ומעודדים אכילה עצמאית מהנה. גרבר, הכל בשביל התינוק. עכשיו כשחוזרים לסגר, אז שוב ענייני הזום צפים, ואני...
לא שקעו מעולם.
נכון, אבל אני חושב שזה שוב, אתה יודע, יציב בפנינו אתגרים חברתיים. למשל רק השבוע, נכחתי בכמה אספות הורים דרך הזום.
אוקיי.
עכשיו, היו אספות הורים ברמה שכבתית, נגיד, אתה יודע, יש בשכבה, לא יודע מה, 13-14 כיתות,
שאז זה המון המון אנשים.
כן, והיו אספות הורים ברמה כיתתית.
רגע, שאלה, כשיש אספות הורים, אז אחד ההורים עולה, או שלפעמים שני ההורים עולים?
לא, אני לא יודע.
ואם עולים, עולים ביחד, הם לא עולים שני מחשבים שונים.
לא, היו גם כמה וכמה, וזה, כן. מה שהטריד אותי זה שהמון ההורים, ואני לא רוצה להסתבך פה, אולי אפילו עם אנשים שאני... לא פתחו את הוידאו. לא פתחו את הוידאו. זה נראה לי ממש לא מנומס לא לפתוח את הוידאו, לא בפורום השכבתי, אלא בפורום הכיתתי. אתה יודע, מדברת המורה, יש, לא יודע, 25-30 איש נגיד שנכנסו לזום הזה, מתוכם 7 היו עם וידאו פתוח, 20 לא. אוקיי?
אז אתה שואל כאילו שאלה על אתיקת זום?
בדיוק, זה נראה לי מין הנימוס, שאם יש פורום אינטימי בזום,
כן,
שהוידאו של כולם יעבוד.
מדברים, על כמה חלונות אנחנו מדברים?
אז אני אומר, היה נגיד 20, נגיד היו 27-28, נגיד 30 איש, אוקיי? כיתה יש 40, 25, אוקיי? אבל עדיין זה פורום, עצם הפורום הוא אינטימי.
ורגע, אני אשאל אותך אחרת, זה קשור באינטימיות? זאת אומרת, אתה חושב בפורום השכבתי, למה אתה חושב בפורום השכבתי לא צריך לפתוח?
כי בפורום השכבתי שיש לך 1,000 הורים, או לא יודע מה.
אני חושב שזה קשור לנוכחות הורית. מול בית הספר, בנושאים הנוגעים לילד, תנחיח.
כן, זה סבבה.
ואז אני אומר, גם בשכבתי וגם בכיתתי, שבסוגיות שכאלה, פתחו מצלמות.
אני פתחתי גם בשכבתי וגם בכיתתי.
כן,
אבל,
כן.
אבל נראה לי שיש משהו, אתה יודע, ברגע שזה הופך, שזה כאילו היכרות אישית, זה מחנכת של הילדה, מחנכת של הילד וזה, שזה נראה לי לא מנומס אפילו.
אני חושב שאתה צודק, אני חושב שאתה צודק.
אתה יודע, אם הייתי מדבר בפורום מצומצם, שהוא אמור להיות אישי,
כן, אבל יבוא מי שיגיד לך 30 זה פורום שי. פורום שי זה 10. זה פורום שי. יש לך 10 אנשים צריכה זום, אחד לא פותח את המצלמה, זה נורא נורא בולט.
אז אני חושב ש30, כשהמסגרת המאחדת היא כיתה, זה לא...
זה מה שאני אומר, אני חושב שזה קשור למהות ולא לכמות.
זה גם וגם.
פתחו מצלמות.
כן.
נכון.
עכשיו, וואלה, להגיד לך, אני בטוח... שאלה שלא פתחו, זה כי הם פשוט שכבו על הספה, ואתה יודע, שמו את הטלפון אפילו ברקע, ושמעו את זה כאילו...
שבית היה ברדק נוראי, או
ש... מצחיק נורא אלה שנכנסים, ועוד לא מספיקים לעשות מיוט, או לא מבינים שצריך לעשות מיוט.
ואתה שומע צעקות קצת בבית? מה, 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 מה?
תביא לי ארטיק, תביא לי זה!
הצעקות של הילדים צועקים, תביא לי ארטיק.
לא.
פאפה, ילז. אני מעלה תהיה אחרת, האם ההורים שגם בפורומים מצומצמים לא פותחים את המצלמות שלהם, הם הורים לילדים שבכיתה צריך להזכיר להם 1,000 פעם לפתוח את המצלמות שלהם?
אני לא יודע.
זאת אומרת, כי אם אנחנו מדברים על הורות ועל בתי ספר ועל ילדים, תמיד שאלת המודלינג, זאת אומרת, אם אתה לא תפתח את המצלמה מול המורה של הילד שלך, אם הילד שלך יבין שמול אותה המורה הוא צריך לפתוח את המצלמה.
אני חושב שאין פה שאלה, כי הם חייבים לפתוח מצלמות.
אבל אני חושב שיש המון ילדים שתוך כדי השיעור קצת משתמטים מהמצלמה.
לא, חושב, אסור. מהזום. אסור. אסור לא להיות עם וידאו עובד. צריך להיות במיוט אולי, אתה יודע, המורה יכול להשתיק כשהוא מדבר, אבל אסור להיות לא בווידאו. זה שיש להם עוד מסך בצד נגיד, או בחלון אחר, והם בצ'אט, כאילו בדיסקורד, או בוואטסאפ, או במה שזה לא יהיה במקביל, כנל בתרגולים, זה סיפור אחר.
אני אגיד לך משהו אחר, אני... את הזומים אני אוהב לעשות מהאייפד ולא מהמחשב, כי איכות הצפייה והצילום הרבה הרבה יותר גבוהה באייפד שלי. אלא שבאייפד המיקרופון, זאת אומרת המיוט והאנמיוט, הם למעלה על המסך ואתה מגיע אליהם בטאץ', וכך בכל פעם שאני רוצה לדבר אני פוקינג, כאילו אני מוציא למישהו עין דרך הזה, כל הזמן אני מצביע, אני מפנגר את החלל הווירטואלי כדי לדבר, לא לדבר, להשתיק.
זאת אומרת,
לא
כל
להשתיק.
הנוכחים רואים את האצבע שלך מתקרבת והופכת להיות עצומה.
עצומה, בדיוק, עצומה, טוינג, טוינג.
ואז, כן, רציתי לומר ש...
כן. בדיוק, ואז אתה אומר, איזה דבר, כאילו, כוח החרם, עכשיו יצא אחרי שתקעת על כולנו אצבע ביי.
שנה טובה, בחסות סופר פארם. חגיגת הביסום לשנה החדשה כבר כאן. מגוון בסמים החל מ-99 שקלים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר.
תראו מה מחכה לכם. הבוקר אנחנו מבקשים שתשלחו לנו וואטסאפים, אנחנו בוחרים מה השיר הכי טוב שיצא השנה, אוקיי? לא הכי מצליח, לא הכי פופולרי, מה השיר הכי טוב?
עברי.
עברי?
שנה עברית.
אוקיי. אני לא רוצה שנתקבע אולי בתוך המסגרות.
אני אומר, אם מסכם את השנה הלועזית, סכם שתסתיים, השנה הלועזית.
השיר העברי, הכי טוב שיצא השנה. שלחו לנו מהר מהר וואטסאפים, 054-999-4399, 054-999-4399, בוואטסאפ. הלו, בוקר טוב.
מה העניין?
בסדר. תשמע, ראיתי בסוף השבוע 5 פרקים כבר מתוך של הסדרה Raised by Wolves, שאיננה קשורה לזאבים, וזה פשוט סדרה על האנושות ובחלל.
זה שם מעט חוטף לסדרה.
שם גרוע מאוד.
כן.
סדרה מדהימה.
אני חושב שיש סדרה על זאבים. כאילו, האיש שגדל אצל זאבים, כמו רוקד עם זאבים.
כן.
כן. סדרה מדהימה.
מדהימה. מדהימה, מדהימה. מרתקת, משהו מאוד כמו לוסט בימים הטובים שלה, בעונות הראשונות שלה.
וואלה.
פוגש כאילו את העולם של, אתה יודע, מדע בדיוני, ועם המון המון כזה שאלות על החיים, כאילו ממש סדרה ברמה גבוהה מאוד. אני לא מבין איך היא עדיין לא בארץ, אני לא מצליח להבין איך אנחנו כאילו, אתה יודע, בעידן ש... הכל פה תוך שנייה, איך יכול להיות שכאילו אין אותה ב...
יש לי סיפור מ-HBO Max הזה.
כן?
טוב, אני אצפה בה. בוודאי, מי עושה מצפה בה כשהיא תגיע לארץ, לא לפני כן.
מומלץ בחום רב מאוד מאוד מאוד, אני ממש מת לראות כבר את ההמשך שלה.
כמה פרקים? הסדרה בכללי?
לא יודע.
לא יודע.
לא יודע. ביקשנו שתשלחו לנו וואטסאפים ותספרו לנו מה, או תבחרו יחד איתנו, מהו השיר הטוב ביותר, השיר העברי הטוב ביותר של השנה שחלפה. יש לך רעיון? כי אני כל מה שהצלחתי לחשוב עליו זה אם אתה גבר של נועה קירל. שאני ממש ממש אוהב את השיר הזה, לא בקטע ולא בצחוק ולא באירוניה, אני פשוט אוהב את השיר הזה.
איז שיר טוב.
העברי הטוב של השנה.
אני לא יודע, אתה יודע, אני רק הייתי עסוק בלהגיד, טוב, תכף אנשים יגידו שבתחים ואחיות, זה עצבן אותי. אז כאילו, זו המחשבה היחידה שהייתה לי בנושא.
אני מהמר שאיש לא סימס שבתחים ואחיות.
אילי, אם מישהו סימס שבתחים ואחיות?
לא.
יפה מאוד. וואו. יפה מאוד.
ממושמעים. זה גם יצא ב-2019, לדעתי.
לא.
אבל זה קשור לשנה, דיברנו על השנה העברית, זה לא קשור
ל-2019.
אוקיי, בוא נשמע מה.
תל אביב זה אני ואת, ג'יין בורדו.
שיר טוב.
כן, אחלה שיר. הוא קצת כאילו אובר. כאילו, שמענו אותו ככה בפעמים שאתה כבר... נכון?
הוא שודר הרבה פעמים, הוא שמע הרבה פעמים. שוב, הוא שיר טוב. הוא באמת באמת שיר טוב. אתה יודע, טיפה בתוך המניירה של עצמו כזה. טיפה.
באמת, אני חושב שהוא חמוד.
הוא חמוד, אחלה, אוהב אותו.
מה? עוד?
שקופים של קרן פלס ורון בוכניק.
זה מהשנה? לדעתי זה ממש היה כאילו גבוה בשנה שעברה, השיר, שקופים. לא יודע.
נראה לי שהשנה היא השנה, הרחנו אותה כאן שהוא יצא, לא?
כן. לא, אבל לא הרחנו אותה כשהוא יצא, הרחנו אותה כשיצא שיר אחר. הרחנו אותה כשיצא איזה סינגל, נגיד שניים אחריו.
וואלה.
כן, אני חושב שהשיר הזה הוא מהשנה שעברה, לא בטוח, אבל נדמה לי, כן.
מתגעגעת נתן גושן?
אוקיי.
אוקיי, לא זוכר. חולה.
שבוע טוב, אברהם טל.
אני לא אוהב את השיר הזה. חסרה בו בעיניי, אז... חסר בו כאילו הרגש הכן שבדרך כלל יש בשירים שלו. זה קצת נשמע לי...
גם בתוך.
מתוכנן. קצת, כן.
אם תרצי, אני אתן לך חנן בן ארי.
לא מכיר.
יש לי חור בלב בצורה שלך, הג'ירפות?
אותם מתקילים היום, אני רואה.
כן, כן, צריך פתאום גם...
אמרתם אותנו.
אוקיי.
עידן חביב שלמים.
שיר יפה.
שיר יפה. שיר יפה.
כן. קחי את הפחדים בנייה ברבי.
האם שמעת... סליחה. סלח לי בנייה ברבי. האם שמעת את השיר שהקליטו יחד מרינה מקסימיליאן ובן זוגה גיא מנשמי? ממש יפה.
כן.
ממש ממש יפה. כן, יצא לפני איזה שבועיים אני חושב. ממש שיר יפה. כן.
לא עושים את זה ככה, היה קורם.
אחלה שיר.
שיר טוב.
כן.
בומבה, הדג נחש.
אנחנו קשים.
אני חושב, אני גם... מן הסתם, אני לא יודע לחבר אותו עכשיו כאילו לשיר, אתה מבין?
כן, כן.
נשמע אותו, אני יודע שאני מכיר אותו.
כן.
המזרח התיכון עברי לידר?
כן.
שיר טוב.
נכון.
מיליון דולר?
מעולה.
מסיבה?
למרות שאם אתה אומר נועה קירל, אם אתה גבר שיר יותר טוב.
נכון. אבל מיליון דולר שיר מעולה. בוש ונחלם. בוש אני לומר...
מה, אתה עכשיו אוהב את האמבולנס? איך ידעתי, יואו.
ועוד שאמרת לי, אתה תגיד הרי אתה אוהב את זה, אמרתי לך לא, שמעתי את הרבה פעמים ואני לא
אוהב את זה.
אני אגיד לך איפה הלכתי לפני איזה יומיים בערב באיזה מקום, וכנראה מישהו עשה מסיבה והשיר הזה הושמע שם, ופתאום קלטתי חצי שעה אחרי זה שאני פשוט מזמזם אותו.
אתה יכול לזמזם אותו רגע?
מינו לי אמבולנס,
תזמינו לי אמבולנס,
מינו לי אמבולנס.
לא, אני לא, לא, לא סוחר. לא, כאילו, לא התיישב לי עדיין, אבל יכול להיות, נו.
כתר מלוכה, אישי ריבו.
אישי ריבו, יש לו שיר אחר, אחד שאני ממש 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 אוהב.
אני מודה, באמת, וזה חולשה שלי, זה ז'אנר שקשה לי איתו.
שמה?
שכל דבר שהוא קצת באמוניות, הוא קשה לי, הוא קשה לי, זה מעורר אצלי איזושהי התנגדות שהיא קשורה בי, 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 לא באומנות, לא במוזיקה, לא בשום דבר, שזה בי עצמי, קשה לי. קשה לי לפתוח את הרדיו ולשמוע טקסטים מהסוג הזה. אמיתי, אני אומר. בעיה שלי, כן.
שורטת איתי לוי.
מה זה שורטת של איתי לוי? המישהי שהיא שורטת, obviously. אבל מה זה? לא מכיר.
וואלה, לא יודע.
אני לא. כן.
מה אתה עובר, שלומי שבת ועדן אלנה?
בסדר, בטח. מקשים היום.
דבש ותפוח תומר יוסף?
מצטער שזה שתיקות, הכי שתיקות ממש ארוכות. זה כמו לשבת באמת.
כי אנחנו יוצאים לא טוב.
לא טוב אנחנו יוצאים.
כן.
כן, ועוד בשנה שבה הוא חשוב לשמיע מוזיקה ישראלית, להתקדם את המוזיקה הישראלית.
נכון, נכון, נכון.
כן, זה מה יש לנו להגיד בנושא? אמבולנס, יש לנו אמבולנס של מרגי, בן השש. זה דווקא שיר טוב.
סליחה, אבל זה שיר טוב. וזו בהחלט הייתה השנה של נועה קירל ושל מרגי. ואני חושב שהם היו
ושלך
הם היו הדמויות הבולטות במוזיקה. זה לא דבר, זה ככה זה. פופ הוא דבר מאוד דינמי.
בסדר, נו.
כן.
סמוראי.
אנחנו פחות דינמיים, אבל
למה? אנחנו מאוד
דבר דינמי מאוד.
את הטופ של הטופ אנחנו מכירים היטב.
כן, זה לא דינמי. אתה יודע,
אנחנו
לחפש את מה שטוב, לנוע בין ז'אנרים.
כן, אבל אנחנו היטב, שוב, זה לא שאתה יודע, אתה משמיע את אותנו שירים, זה להפך. דינמיות היא פה.
הבנתי, דינמיות במובן זה של כאילו
אתה מתעדכן.
אצבע לדופק, כן.
מסיבה יסמין מועלם ושקל.
נכון, זה שיר פשוט מאוד מאוד טוב.
איך הולך השיר? כן, זה שיר טוב. איך הולך אבל השיר ששמענו פעמיים, שאמרתי לך שאני ממש אוהב אותו, שישר בכוונה קטנה.
זה בדם שלי?
זה בדם שלי, וואי, איך אני אוהב את השיר הזה. יוח, אני אוהב אותו.
סמוראי של רביד פלוטניק.
בדיוק היינו דינמיים, אז לא שמענו אותו.
זה נצ'י נצ'.
נצ'י נצ'?
כן, הוא כבר לא קורא
לץ. האלבום האחרון שלו יצא בשם רביד פלוטניק.
נכון, 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 בעצם אני יודעת.
בוער בי השינוי, מרינה מקסימיליאן.
שיר מעולה.
טוב.
טוב, אבל אני מת עליה. מה?
סטטי לבני מנזק. הוא לא שיר טוב. לא. הוא כן טבע את המים האינסופי, אתה יודע מה חזק,
סטטיק ובן אלי מנזק,
אבל משתמשים בו לכל דבר אחר.
בוודאי.
כן.
גם חלום שלך שמישהו יבוא ויגיד לך בהקשר אחר, אתה יודע מה חזק?
כן.
ואתה תגיד לו, סטטיק ובן אלי מנזק. כן, אז מהבחינה הזו זה הישג.
אז מה נבחר? אף אחד לא מדבר על היום.
מה?
יסמין מועלם?
יסמין מועלם, זה יופי שיר.
אוקיי. אז הנה, שלחו כמה או אחד? כמה, הרבה.
כמה, בטח.
אוקיי. הראשון או הראשונה ששלחו את השיר הזה, מקבלים איתנו 300 שקלים לסופר פארם, עכשיו בסופר פארם, חגיגת ביסום לשנה החדשה, מגוון מארזי ביסום לחג במחירים מיוחדים, הכל מחכה לכם בסופר פארם, גם בסניפים, גם באתר.
אם משהו לא בא, אז הוא לא בא מסיבה. הלבוש סטאז תרים מהכביסה, יש כרטיס טיסה, אין חזרה חלומות שלי על 200 כמש שברתי את המגירה, לא הייתה ברירה למה שתגיד לי איך עושים את זה נכון לא עושה שריר, לא עושה מכון סימו לי מפער עשות לפני התיכון ועדיין מתרגש, מזהים אותי ברחוב יום יום, אין סתם יום זה שלי וזה לא, והכל טוב זה הולך וזה לא, והכל טוב כל עוד אימא אומרת שהכל טוב למה שאתה
תגיד לי, עושים את זה נכון זה זורם בקמן דם בבית מתיכון, הכל כחול, אני כל יכול
המאסטרו
ריבן, בוקר טוב
בוקר טוב, מה שלומכם?
מה העניינים?
בסדר
יופי
בסדר, בסדר גמור, תרגש לקראת השנה החדשה?
בעוד
כן, יש New Year's Resolutions?
בטח
אתה יכול לשתף באחת?
לשבת הרבה, להסתגר כמה שבועות להסתגר ונחשוב על התכנון
רגע, שבוע הבא אין פינה, נכון? כי ראש השנה יש פינה? רגע, ערב הערב החג זה מוצא שבת? שישי, ורק הראשון זה החג
אז לא נפרדים
לא
יאללה
טוב,
בלי מילות סיכום.
כן.
בלי מילות סיכום עדיין.
למרות שניפגש כאילו אחרי ראש השנה, אנחנו ניפגש כבר לתוך תשפה.
הבנתי.
לתוך תשפה היפה והשונה.
כן.
טוב, בסדר. נסכם אז לי אחר כך.
בסדר גמור.
אז בוא נתחיל.
יאללה, יש הרבה שירים, צריך לעשות את הזריז.
הכל בסדר.
אוקיי.
ואנחנו מחפשים מה? סליחה?
מחפשים דמות.
דמות.
אוקיי. ויש שם סיפור. תעקבו אחר הסיפור.
What my lady, come come my lady, yes. you're my butterfly,
טוב,
sugar,
טוב.
baby.
טוב.
יפה מאוד.
וואו.
הכנתי אחד לגיבוי גם.
רגע, אבל איך butterfly קוראים לזה, נכון?
יפה. שיר הבא.
שיר מ-2001 נראה לי, לא 2000, 2001.
אולי.
אני מ-2001.
קום קום אבי.
השיר.
נו, זה נורא בושה, זה בושה.
נו, די, זה גם אין ניקוד. איזה שיר זה היה, אבל?
אני אעשה את זה גלה, זה בשיר אחר.
לילה אצלי במיטה.
השיר המודם גם היה לילה.
מה?
לילה של שלום.
אוקיי, לילה. אז יש לנו לילה.
אוקיי. שיר הבא.
נו, 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 נו.
אתה מסיים?
כן, רגע. תן את זה עוד פעם.
Yes, sir, I can boogie.
Oh, fuck.
נכון.
יש עוד שיר?
בטח, יש עוד שניים.
בקו חמש נוסע אל הים, משינה. איך זה נקרא?
עתיד מתוק.
עתיד מתוק, נכון. משינה, עתיד מתוק.
תראה, זה בוודאות יש עתיד תלם. או יאיר לפיד, או בוגי יעלון.
השיר החמישי שפותר את זה.
עופר שלח?
בדיוק, יושב ראש.
בשכונה היא קראו על שם יושב ראש הכנסת, כמה יוסי.
נכון.
אז למה זה אופר שלך?
לא, לא הכנסת, רק אני עוצר אחרי יושב ראש. כן, אין שיר עם יושב ראש סיעת...
ולא היה שום שיר עם אופר או עם שלך? רגע, ולמה משין העתיד מתוק?
יש עתיד.
בוא נתחיל מההתחלה, מה ההתחלה?
הפרפר, הבטרפליי, זה אני לא יודע לחבר את זה, רגע, תכף.
פרפר לשיר השני גם.
וגם
פרפר ל... לילה.
פרפר לילה, נו.
דווקא זה מופנה אליך, טל.
נו, ברמן, הייתה לו תוכנית פרפר לילה.
עם מי?
עם רן תלם.
תלם.
יש עתיד תלם. וואו, 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 עלית על ה...
אני מדהים שניחשת.
לא, ניחשתי את זה בגלל הבוגי, שהוביל, ואז העתיד מתוק.
כן.
אתה אומר, הגזמתי מחזרה לאחור?
אני חושב שעם הרצף האסוציאטיבי, הוא באמת היה קיצוני.
אין דיאט.
רמה שדורשת ברור.
באמשנה התפרעתי.
אין דיאט. הבאנו את השירים, הבאת את הכ... זאת אומרת, יש, הייתה עבודה פה.
טוב, אני...
בדחד אותנו, אבל אני... גם, אחת של סוף שנה.
אני מבדחד באותו נושא.
בבקשה.
מה משותף ליאיר לפיד ואופר שלח?
מה משותף ליאיר לפיד ואופר שלח?
מלבד מה שידוע.
מה משותף ליאיר לפיד ואופר שלח מלבד כאילו הדברים שהם תשובות רגילות, המפלגה, החברות?
זה לא תשובה רגילה.
לא, לא, אני מנסה לחשוב כאילו...
תשובה רגילה זו לא.
המשותף הוא...
רגע, טוב, אני לא יודע.
NBA.
וואו! וואו, 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 שאופר שלח היה פרשן NBA,
ולעיר לפיד NBA.
שמה?
שמה?
סוף שנה, אה?
סוף שנה.
הלאה, סוף שנה.
וואו.
הראש לעריות אתה.
שיפן, זה היה תענוג. NBA.
איך, מה הקשר של מה שאמרת שהראש לעריות זה איך שהוא משתתף לזה?
שנהיה ראש
לזנב, לזה,
ראש ולא
זנב.
שנהיה לראש ולא לזנב, בדיוק אין איזה קשר לעריות. לא, זה פתגם אחר.
לא, אתה מבין, אני כבר כאילו בעצמי נדבקתי באסוציאציות.
ראש לעריות או זנב לשואלים.
כן, אבל זה לא קשור לראש השנה. ראש השנה אומרים שנהיה לראש ולא זנב. על שום הדג.
למרות שאתה חושב בראש השנה הנוכחי כבר מאוחר מדי לברכה הזו.
שאנחנו כבר בזנב.
מזונבים. אבל אפשר לקוות. כן.
צביבן, תודה רבה.
צביבן, תודה רבה.
מה, עם איזה שיר?
איזה?
יסר אייקן ברוגי.
תודה רבה, אליל נדב. תודה רבה, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע. תכף החדשות, ב-10, זיו המויאל. באקו 99 FM. תודה רבה, עידו כהן. איתי תו שלומי על המוזיקה. מיטל בן יהודה אחרינו. הפייסבוק שלנו הבוקר עם טל ברמן ואביעד כיסוס. אנחנו ניפגש מחר בבוקר.
ביי.